דוקטור ליאת יקיר עם הביולוגיה של הרגשות מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
במשך שנים למדנו שגנים הם גורל. אם להורים שלי יש עיניים חומות, סיכוי סביר מאוד שיהיו לי גם עיניים חומות, ואם שני הוריי לא אנשים גבוהים במיוחד, סיכוי נמוך שאני אתנסה לגובה. המאפיין האוניברסלי של החיים על כדור הארץ זה העברה של תכונות מהורה לצאצא, וזה הכוח שמניע את האבולוציה. תיאוריית האבולוציה קדמה הרבה להבנה של המנגנונים של הגנטיקה וההורשה. כשדרווין פרסם את מוצא המינים ב-1856, הנזיר גרגור מנדל גידל אפונים בצ'כיה ורק התחיל לנסח את הרעיונות של תורשה. ייקח עוד 100 שנה לפני שמדענים יחשפו את מבנה הסליל הכפול של ה-DNA, ואם מדענים יבינו באמת איך מידע גנטי מאוחסן, מועתק ומועבר לצאצאים. אבל כבר מימי דרווין עצמו, שאלה אחת הציתה מחלוקות עזות בין מדענים. האם תכונות נרכשות יכולות לעבור בתורשה? האם לג'ירפה שמותחת את צווארה כל חייה כדי להגיע לעלים גבוהים, יכולה להעביר צוואר ארוך יותר לצאצאים שלה? האם חוויות, זיכרונות וטראומות יכולים להשאיר חותם לא רק על האדם עצמו, אלא גם על הדורות הבאים אחריו? ג'אן בטיסט למר, עוד לפני דרווין, טען שכן, הורים יכולים להעביר תכונות שרכשו במהלך חייהם. הרעיון הזה נדחה בחריפות, התורשה, קבע המדע המודרני, היא עניין של גנים בלבד. מה שקורה לך בחיים נשאר איתך, נקודה. במאה ה-20 הרעיון הזה הפך מסוכן פוליטית, בברית המועצות של סטלין, האגרונום ליסנקו התנגד לגנטיקה הבורגנית של דרווין ומנדל, שמבוססת על תחרות בין פרטים ומינים, החזק שורד, והוא שינה את מדיניות המחקר החקלאי בברית המועצות, הוא האמין שבטווח של דור אחד הסביבה משנה את התכונות של הדורות הבאים, וטען שאפשר לחנך צמחים ובעלי חיים להעביר תכונות רצויות בלי צורך בברירה טבעית איטית. הרעיון התאים למשטר שרצה לשנות את האדם ולהנדס אדם חדש וחברה חדשה. הוראת הגנטיקה נאסרה, גנטיקאים נחלעו והוצאו להורג, ולבסוף הרעיון הזה נכשל, יבולים קרסו וזה הוביל לרעב קטסטרופלי. אבל בעשורים האחרונים נראה שהרעיון של תכונות נרכשות יכולות להיות מורשות לדור הבא, הוא לא לגמרי מופרך. נראה שסמנים אפיגנטיים, עוד נדבר על זה, סמני מידע שלא מקודדים ישירות ברצף של ה-DNA, מגיבים לתנאי הסביבה וכן מורשים לדור הבא. יש היום עדויות, חלקן מפחניות, חלקן שנויות במחלוקת, שמראות שתולעים, זבובים, מחברים ואפילו בני אדם יכולים להעביר לדור הבא עקבות של רעב, פחד, סטרס וטראומה. זה תחום שמרתק ביולוגים, מטריף פילוסופים ומדליק ויכוחים בכנסים מדעיים. האורח שלי היום הוא אחד מהאנשים הבודדים בעולם שלא רק מדבר על הורשה האפיגנטית, אלא מוכיח אותה מדי יום במעבדה. פרופסור עודד רחבי הוא פרופסור לנוירוביולוגיה מאוניברסיטת תל אביב, מדען בעל שם עולמי עטור פרסים, שבעבודות פורצות הדרך שלו מראה לעולם איך חוויות של דור אחד נכתבות ומועברות בקוד הביולוגי אל הדורות הבאים. היי עודד, זה עונג עבורי לארח אותך כאן היום.
אהלן, תודה רבה על ההזמנה, כיף גדול.
כן, תודה. אז היום באמת נדבר על כל השאלות המרתקות שאתה חוקר במעבדה, שבעיניי הן בעלות ערך לכל אדם. אז האם באמת זיכרונות יכולים לעבור בתורשה? איפה עובר הגבול בינינו לבין הדורות הבאים? זה שאלות מרתקות.
ובינינו לבין אולי אורגניזמים אחרים. יש כאן הבדלים בין שצריך לדייק אותם.
בדיוק, כן. אבל בואו נתחיל בבסיס. מי שמקשיב לפודקאסט קצת מבין גנטיקה, אבל אולי נישר קו, מה זה גן, DNA, RNA.
אוקיי, אז DNA הוא החומר הגנטי הראשי, אף אחד לא מתווכח על זה, וה-DNA מורכב מכתוב בשפה של 4 אותיות, A, T, G ו-C, והרצף של האותיות האלה קובע את המטען הגנטי שלנו. בכל אחד מהתאים בגוף שלנו יש לנו את הגנום כולו, את תכולת כל ה-DNA שאנחנו צריכים בשביל לקודד את כל מה שהגוף שלנו עושה. בכל אחד מהתאים יש לנו עותק שלם של הגנום. ה-DNA מורש, אנחנו חוקי מנדל, שהזכרת את מנדל, את הנזיר בהקדמה, התגלו הרבה לפני שידעו על DNA, אבל הם מתארים בסופו של דבר את הדינמיקה של איך אנחנו יורשים את ה-DNA מההורים שלנו, את העובדה שאנחנו יורשים חצי מהחומר הגנטי מאמא וחצי מאבא. ויש איזשהו ערבוב קטן בין הגנומים שלהם שיוצר קצת וריאביליות או מחדש טיפה.
כן, אחים לא דומים אחד לשני.
נכון, אחים גם חולקים רק חצי מה-DNA שלהם, אבל גם, אנחנו גם קצת שונים, יש לנו גם קצת שונים מכל אחד מההורים שלנו, שמוכנס בכוונה לרצף כדי שלאבולוציה עם מה לעבוד. מוספים כל הזמן שינויים כדי שבסופו של דבר האבולוציה תוכל לבחור את המתאימים ביותר לסביבה.
כן.
עכשיו, רצף ה-DNA לא משתנה כתוצאה ישירה ממה שקורה בסביבה. אם חם וצריך לשרוד בחום, אז החום לא ישנה את הרצף של ה-DNA בצורה שתתאים אותו להתמודדות עם חום.
כן, את שיקרה, האותיות עצמן.
את האותיות עצמן. מה שיקרה זה שאלה שיש להם את ה-DNA, במקרה, היה להם מזל והם ירשו את ה-DNA, את הרצף המתאים, שמקודד לתכונות שעוזרות להתמודד עם חום, הם ישרדו, והשאר ימותו, ואז מכיוון שהם יעבירו את ה-DNA שלהם לדור הבא, הדור הבא יהיה יותר מוכן להתמודד עם אותה סביבה. אבל זה לא מכוון, זה במקרה לגמרי, יש שונות גנטית באוכלוסייה, שכאלה שה-DNA שלהם במקרה מתאים יותר או פחות להתמודדות עם חום, בדוגמה הזאת. חוץ מזה, חשוב לדעת גם, לצורך הדיון על הורשה של תכונות נרכשות, והורשה של זיכרון וכו', שבכל אחד מהתאים שלנו בגוף, יש לנו את אותו רצף של DNA, ואז יש לנו את מלוא תכולת ה-DNA בתאים של כבד, ותאים של מוח, ותאים של אור וכולי, ובתאי אמין, תאי אמין, ביצית וזרע, הם התאים היחידים שמשנים לדור הבא.
נכון.
אל הדור הבא אנחנו מעבירים רק ביצית או זרע, שגם בהם יש DNA, ומה שקורה ל-DNA בשאר תאי הגוף שלנו,
לא אמור לעבור.
כן, התאים שבאמת עוברים אינטראקציה עם הסביבה, אם אני הולך לחדר כושר, ואני מנפח את השרירים שלי, נגיד שזה היה משנה איכשהו את רצף ה-DNA, זה לא ישנה את רצף ה-DNA, אבל גם אם זה היה עושה את זה, אז זה לא היה משנה לדור הבא, כי ה-DNA של תאי האור, ותאי השריר נשאר בתאי השריר. והדור הבא היה יורש רק את ה-DNA של תאי המין, ביצית וזרע, ולכן זה לא היה משנה לו שאני מתאמן בחדר כושר, והוא היה צריך להתאמן, הדורות הבאים צריכים להתאמן בעצמם בחדר כושר, לא נוריש להם את הכוח שלנו. לכן, אינטואיטיבית אנחנו חושבים שהורשה של תכונת נרכשת, מה שעובר עלינו במהלך החיים, לא יכולה להתרחש, וש-DNA הוא לא מדיום טוב להעברה של תכונות נרכשות לדורות הבאים.
כן, כי הוא נמצא בכל תא ולא עובר בין תאים.
ולא משתנה כתוצאה מהסביבה, נכון.
כן, נכון. אז כאילו זה החוק השני של הביולוגיה, יש הפרדה בין תאי הגוף לתאי המין.
נכון, החוק השני של הביולוגיה נקרא גם חוק וייסמן, על שם אוגוסט וייסמן, שהיה מהממשיכים הגדולים של דרווין במאה ה-19, אומר שמה שקורה בתאי הגוף, נשאר בתאי הגוף, והתאים היחידים שמעבירים מידע לדורות הבאים הם תאי המין. וזה איזשהו חסם מאוד רציני שמונע מתכונות נרכשות לעבור לדור הבא, ומטרפד את האבולוציה של למארק, כשהזכרת אותה. עכשיו, אפשר להיכנס פה להיסטוריה, ולהתפלפל בלי סוף, כן? מה באמת למארק אמר ומה לא, אבל מה שחושבים על הורשה למארקיאנית.
כן. אז, ועכשיו, הסיבה השנייה, שבעצם, באופן עקרוני, מידע כזה לא יכול לעבור לדור הבא, זה מה שנקרא אפיגנטיק ריפרוגרמין, אבל צריך להסביר רגע מה זה אפיגנטיקה.
נכון. אז גנים ורצף ה-DNA הוא רק מידע, הוא לא ההוצאה של המידע לפועל.
Okay?
זה רק אינפורמציה. בסופו של דבר, מה שעושה את הפעולות בתאים, זה מולקולות אחרות, כמו חלבונים, למשל, אפילו במיוחד. אז ה-DNA יודע לקודד, הוא מכיל את המידע לקודד מידע שאחר כך, שיפעל בעולם האמיתי ויעשה כל מיני דברים בתאים שלנו. המידע ב-DNA יוצא לפועל, הוא משועתק, הוא מועתק למולקולה אחרת, שדומה מאוד למולקולה DNA שנקראת RNA, נרחיב על זה, ומולקולת ה-RNA הזאת היא הוראות לייצר חלבון.
כן.
ועוד הרבה דברים אחרים, אבל זה נגיד בגדול, אוקיי? ועכשיו אנחנו צריכים, הסוד הוא איזה גן יתבטא ויוביל ליצירה של חלבון, מתי ואיפה. בתא של עין יש חלבונים אחרים מבתא של כבד, לכן תא של עין שונה מתא של כבד, בגדול. וגם זה משתנה בזמן. כשחם, הכבד שלנו מבטא גנים קצת אחרים, מכשקר או כשיש אוכל, שאין אוכל, שיש זיהומים, שאין זיהומים וכו'. זה כל הסוד. אנחנו צריכים לשלוט על איזה חלק מה-DNA, מהגנום, יתבטא ומתי. בתא ממוצע התבטאו, לא יודע, אולי 5,000 גנים, ובעוד שיש לנו בגנום שלנו 20,000 גנים, משהו כזה. אז השליטה על מתי ואיך היא סוד החיים.
כן.
עכשיו, יש כל מיני מנגנונים ששולטים על איזה גנים יתבטאו מתי. אחד מהמנגנונים האלה נהוג לכנות אותו בטעות, נגיד, אפיגנטיקה. Okay? ההגדרה האמיתית של אפיגנטיקה, וזו ההגדרה שנלך איתה היום, היא הורשה, בין אם הורשה אחרי חלוקה של תאים, או לצורך העניין, יותר קשור לפודקאסט של היום, הורשה בין דורות, הורשה של בין דורות שלא מקודד, שלא מתבצעת על ידי שינויים ברצף ה-DNA, אלא באמצעים אחרים, דרך מולקולות אחרות.
זה הגדרה שלך לאפיגנטיקה. אוקיי, הורשה.
הורשה.
אז כאילו שאומרים הורשה אפיגנטית, מבחינתך זה...
נכון, אז השאלה פה אם מדברים על אפיגנטית, אפשר לדבר על הורשה בין דורית אפיגנטית, או הורשה אפיגנטית, למשל, מיטה לתא הבת, כשתא מתחלק, ונוצרים עכשיו שני תאים, והם יכולים להיות שונים אחד בשני, חלק מהתאים האלה יזכרו מה שקרה בתאים שמהם הם באו, וזו הורשה אפיגנטית שהיא לא בין דורית.
מבחינת המילה אפי-ג'נטיק זה על גבי ה-DNA, כאילו על גבי הגן.
או מעבר. כן, אבל יש אנשים שמתייחסים לאפי-גנטיקה כשינויים בביטוי של גנים, זו הגדרה לא מספיק מדויקת בעיניי, או אפילו טעות יותר גדולה, כשינויים מסוימים בגנים. למשל, גנים, רצף ה-DNA, יש לנו כל מיני אותיות של ה-DNA, אמרנו ATG וזה, האותיות האלה יכולות לעבור כל מיני שינויים מודיפיקציות כימיות. למשל, אולי המומחים בבית מכירים שציטוזין, אחת מאבני הבניין של ה-DNA, יכולה להיות, לקבל תוספת של קבוצת מטיל. זאת נקראת מטילציה, ואלה סוג של שינויים שיכולים להשפיע על האם הגן יתבטא בסופו של דבר או לא, עם אבני הבניין שלו.
כן, זה שינויים כימיים על גבי ה-DNA. נכון. אז מטילציה זה אחד מהם.
נכון, ויש שינויים נוספים.
אז מבחינתך זה לא מנגנון אפיגנטי?
אני חושב שזה יכול אולי לאפשר אפיגנטיקה, אבל זה שינוי כימי שהוא לא בהכרח מורש.
כן, הוא לא בהכרח מורש.
וזה דבר נורא חשוב, כי אנשים מבלבלים הורשה אפיגנטית עם הורשה של מטילציה. הורשה של מטילציה היא מאוד מוגבלת, וגם לא תמיד מתרחשת, אז לכן אני חושב שזה מבלבל. דבר נוסף שקורה, שאנשים גם מכנים אותו אפיגנטיקה, זה ה-DNA עצמו, בכל אחד מהתאים שלנו, יש לנו כמות אדירה של DNA, אנחנו צריכים לדחוס אותו, כדי שהוא ייכנס לתוך ה-DNA. שיכנס לתוך התא. Okay? אם היינו לוקחים את כל ה-DNA מכל התאים שלנו, ופורסים אותו ומחברים קצה לקצה, היינו מגיעים להם. השמש או
פעמים,
משהו.
כן.
יש לנו המון DNA בגוף. אז דוחסים בכל אחד מהתאים את ה-DNA בצורה מופלאה, בני אדם לא יודעים לדחוס דברים ככה, מקפלים אותו על עצמו בכל מיני דרכים כאלה, ועושים את זה, המנגנון שמאפשר את זה, זה חלבונים שאורזים את ה-DNA, שנקראים היסטונים.
חרוזים.
כמו חרוזים כאלה, נכון?
כביכול.
וההיסטונים האלה, גם הם יכולים לקבל, להיות משונים בכל מיני מודיפיקציות, לקבל כל מיני מודיפיקציות כימיות שיכתיבו עד כמה הם ידחסו את ה-DNA, כן או לא. וזה ישפיע על האם ה-DNA יתבטא או לא, בסופו של דבר, איזה גנים יתבטאו ויפעלו בתא. השינויים האלה, השינויים של הכרומטין, הכרומטין זה ה-DNA והחלבונים שעוטפים אותו, אנשים מבלבלים וקוראים להם אפיגנטיקה, אבל אני לא מחשיב את זה. ואני חושב, ואז יש, והתחום הזה של הורשה אפיגנטיק, הורשה מעבר לשינויים ב-DNA, דרך דרכים אחרות, התעסק המון ומתעסק המון במה מהשינויים האלה יכול לשרוד לדורות הבאים, כן. ואולי יש מולקולות אחרות שיכולות לשרוד לדורות הבאים, ולהעביר מידע במקביל למידע של ה-DNA, כן. שנמצא ב-DNA, אל הדורות הבאים. כי מבחינת... כמו שאמרנו, DNA לא יכול לעשות, להעביר תכונות נרכשות לדור הבא, אולי שינויים אחרים במולקולות אחרות כן יכולים לעשות את זה. זה השאלה.
כאילו ה-DNA עצמו לא מעביר מידע. זאת אומרת, ה-DNA נמצא בכל תא, זאת אומרת, המידע לא עובר באופן עקרוני.
ה-DNA מעביר מידע, הוא לא מעביר מידע חדש, גם בין תאים, וגם מידע, וגם הוא לא משתנה כתוצאה מהסביבה. המידע שב-DNA הוא שם, הוא יציב, אנחנו בוודאי יורשים דרך ה-DNA תכונות מההורים שלנו, אבל אנחנו לא יורשים דרך DNA את חוויות החיים של ההורים שלנו, כי ה-DNA לא משתנה כתוצאה ממה שעובר על הדורות הבאים.
כן.
הוא רק במקרה, רק מוטציות אקראיות, ולא משהו מכוון.
והמודיפיקציות האלה, שהזכרנו אותם, שבעצם בחלק קוראים להם אפיגנטיקה, אבל מודיפיקציות כימיות על גבי ה-DNA, דיברנו על מטילציה ואצטילציה, שזה בעצם ההיסטונים.
יש המון מודיפיקציות כימיות כאלה, הידועה ביותר זה מטילציה, אבל יש סומואילציה, ואפילו סרוטונילציה,
שסרוטונין עושה מודיפיקציות.
הנוירוטרנסמיטר יודע להיקשר להיסטונים בתוך התאים, זה תגלית יחסית חדשה של ליאן מייז מ-2019, זה מאוד חדש, אבל המון מודיפיקציות שונות כאלה. כן.
והעניין הוא שזה בעצם הסיבה השנייה למה בעצם זה זיכרונות וחוויות לא מורשות, כי בעצם השינויים האלה נמחקים במעבר לתאי המין.
נכון.
תאי אז... המין יש מנגנון של מחיקה.
נכון. זה מה שנקרא, והזכרת את זה בקצרה, epigenetic reprogramming או resetting. אז צריך, בוא נעשה טיפה סדר בזה. גם אם יש שינוי, קודם כל, אם יש לנו איזה שינוי בתא של הגוף, במודיפיקציות האלה, כן? למשל, במטילציות האלה של ההיסטונים, של החלבונים שאורזים את ה-DNA, או על ה-DNA עצמו. נגיד שיש לנו שינוי כזה שקורה בתא הגוף, למשל, בשריר, אז שינוי הזה עדיין צריך איכשהו לעבור, ולקרות בתאי המין, כדי לעבור לדור הבא. זה כבר הסברנו.
כן.
עכשיו, גם אם איכשהו זה קורה, ואין לנו מנגנון שיעביר בדיוק את המטילציה הזאת, בגן מסוים, אותו הגן בגנום שנמצא בתאי המין, אבל נגיד שהיה, אז עכשיו זה צריך לשרוד לדורות הבאים, אחרי חלוקות תאים ואחרי כל מה שקורה, אנחנו הרי מורישים רק תא אחד, ביצית או זרע, ואז שני, הביצית והזרע יתחברו, תהיה ביצית מופרית, והיא תלך ותתחלק להמון תאים אחרים, שכל תאי הגוף שלנו. כן? אנחנו עוברים דרך בוטלנק כזה, צוואר בקבוק של תא אחד.
נכון.
עכשיו, במהלך יצירת תאי המין, הביצית והזרע, וגם במהלך התפתחות העובר, בשלבים המוקדמים, רוב המודיפיקציות האלה, השינויים הכימיים האלה, ל-DNA ולהיסטונים, לכרומטין, מוסרים, נמחקים, כדי שנתחיל כדף חלק, לפי, זאת תיאוריה אחת, כן. לא, יש עוד תיאוריות, אוקיי? אבל כדי שנתחיל כדף חלק, לפי ההוראות שכתובות ברצף ה-DNA, ונבררו לאורך מיליוני שנים של אבולוציה.
כדי לא נגיד, לשנות יותר מדי את הכל.
כן, נגיד שהיה איזה שינוי לכימיה של המולקולות האלה, והוא קרה מזה שההורים חיו באיזושהי סביבה קיצונית ששינתה את המודיפיקציות האלה ב-DNA או בכרומטין של תאי המין. אנחנו לא רוצים שהדור הבא יצא נורא שונה. בסך הכל אנחנו הולכים עם מה שעובד לאורך השנים. רוב השינויים הרי יזיקו. אם יש לנו משהו שעובד ויוצר בן אדם עם כל המורכבות שלו, לא כדאי להתעסק עם זה ושזה יותר מדי יזוז. ולכן רוב השינויים האלה מוסרים, בשני שלבים של מחיקה שנקראים epigenetic reprogramming, וזה עוד מחסום מאוד חשוב בדרך להורשה אפיגנטית, להורשה של תכונות נרכשות. עכשיו, זה נשמע רע מאוד לתורה של הורשה אפיגנטית, אבל יש כמה סייגים. אחד, לא כל המודיפיקציות האלה מוסרות. בערך 90% מוסרות.
כן. קודם כל אנחנו יודעים שיש מודיפיקציות שנשארות, שאנחנו בעצם יודעים שיש הבדל בין ביטוי של גנים מהמקור האימאי לגנים מהמקור האבאי.
נכון.
כבר יש את זה.
נכון, התופעה הזאת נקראת אימפרינטינג.
כן.
וכמות הגנים שמושפעת מזה בבני אדם היא לא אדירה, אבל יש כאלה גנים שמשנה, בדרך כלל אתה חושב, זה לא משנה מאיפה הרשתי את ה-DNA, העיקר שיש לי אותו, זה לא משנה אם קיבלתי את העותק הזה של ה-DNA מאמא או מאבא, אבל מסתבר שבמקרה של גנים מסוימים,
זה משנה. זה מאימא,
נכון, וזה, והסיבה שזה משנה, שזה קשור להורשה של השינויים הכימיים האלה שדיברנו.
שנשארו. כן.
יש כאלה שטוענים שהסיבה בכלל שיש epigenetic reprogramming ו-resetting, היא לא כדי שנתחיל כדף חלק, אלא כדי לאפשר את האימפרינטינג, את זה שזה ישנה במקרים מסוימים ממי נירש את הדין עם אימא או מאבא. אוקיי? יכול להיות שזה המנגנון. שזאת הסיבה למחיקה הזאת. אז כן, יש epigenetic imprinting, התופעה הזאת שמשנה מאיפה אתה יורש את ה-DNA, היא מוגבלת יחסית, וגם הגנים שהם עוברים, שמשנה אם אני יורש אותם מאמא או אבא, זה משנה מאיפה ירשתי אותם, אבל זה לא שזה משתנה בהתאם לסביבה.
כן, אוקיי.
פה המקור משנה, אבל זה לא שהסביבה משפיעה.
כן, אבל זה גם יכול להיות תלוי זמן, כי הבנתי שכאילו בעובר זה אחרת, וכשהבן אדם מתבגר, כאילו יכול להיות שהייתי דומה לאמא שלי, ופתאום אני דומה במקרה שלי הפוך.
נכון, אז היו מאמרים לפני כמה שנים, בערך לפני 10 או קצת יותר שנים, שטענו שבאמת הגנים האלה, שהם עוברים אימפרינטינג, שזה משנה אם אנחנו נקבל אותם מאמא או מאבא, הם מתבטאים בשלבים שונים של התפתחות, חלק בשלב מוקדם וחלק בשלב מאוחר. זה כנראה נכון באיזושהי בידה, גם המחקרים האלה קצת נטועים במחלוקת, והיה על זה ריב גדול, אבל זה עדיין לא מושפע מהסביבה של האמא ואבא.
כן, okay? נכון.
וכדי לסבך עוד העניינים, כל מה שמשנה פה, זה אם ירשתי אותם מאמא ואבא, זה הולך רק דור אחד אחורה.
כן.
Okay? חלק יש הרבה שינויים שיכולים לקרות לדור הבא, כתוצאה ממה שקרה לאמא ואבא, האם יש שינויים שממש, האם זה משנה גם מה שקרה לסבא וסבתא, או אפילו דורות אחורה יותר, זה סיפור אחר קצת.
כן, אוקיי.
ולמשל, המחקר הידוע ביותר על הורשה, שחושבים עליו בתור מחקר על הורשה אפיגנטית, בטעות, בבני אדם, הוא המחקר של הרעב בהולנד.
נכון.
במהלך מלחמת העולם השנייה, בסוף המלחמה, הנאצים צרו על חלקים גדולים מהולנד, והיה מחקר, נעשה מחקר אפידמיולוגי מאוד גדול, על הצאצאים של אמהות שהורעבו במהלך
שהיו בהיריון התקופת, בזמן הזה.
שהיו כן. בהיריון. והמחקר בעצם השווה בין הילדים שהיו ברחם.
בזמן הרעב.
בזמן הרעב, לאחים שלהם שלא היו ברחם, לפני או אחרי. ומה שראו שהדורות הבאים שונים. אם הילד היה ברחם בזמן שהאימא שלו הורבה, הוא אחר, וגם הדור הבא, גם הנכד יהיה אחר, מכל מיני בחינות. אז למשל, יש להם יותר נטייה לפתח סוכרת, שזה נשמע אולי תגובה להערבה של האימא, כי זה מנגנון פיצוי כזה אולי, אבל גם דברים אחרים, כמו יותר סכיזופרניה.
כן, ובעיות לב, כן.
אבל העניין הוא שזה לא באמת, כדי להסביר את זה, אנחנו לא באמת, אנחנו לא יודעים לגמרי
מה הולך שם. לא צריכים הורשה אפיגנטית.
לא צריך הורשה ולא צריך לדבר על אפיגנטיקה, כי הילד עצמו של האימא המורעבת, הוא היה ברחם במהלך הערבה. אז הוא נחשף ישירות לרעב, הוא הורעב בעצמו. ויותר מזה, לילד כבר שהוא היה ברחם, היו תאי מין.
כן, אז גם הנכד.
אז גם הנכד. אז רק כשאנחנו נלך לדור הבא, לדור השלישי, down the road, שלא חווה את הערבה בעצמו בכלל, לא נחשף לטריגר המקורי, אז נצטרך בשביל, אם הילדים האלה יהיו שונים, נצטרך איזשהו מנגנון חדש, שהוא לא רשם גנטית דרך ה-DNA, אלא מנגנון אפיגנטי באמצעים אחרים.
כן, אוקיי, זו הסתכלות אחרת, כן, ממה שבעצם בדרך כלל מתייחסים לזה, כי הוכחה להורשה אפיגנטית.
כן, אני חושב שזה חשוב.
שזה סביבת הרחם, אבל בעצם שהיא השפיעה. סביבת נכון, הרחם הייתה...
נכון, זה דוגמה מורעבת, מעניינת, כי כן. זה חשוב להבין את זה. המידע כדי להבין מה קורה, מה גורם למצב הבריאותי של הילדים, לא נמצא ב-DNA.
כן.
אבל...
ה-DNA שלהם מושפע, כי הוא היה חשוף ישירות.
אפילו לא ה-DNA, כן. אלא... כל התנאים של התאים שלהם, וכל התחולה של מה שיש בתאים שלהם. כדי שמשהו באמת נדבר על הורשה, הוא צריך להשתכפל, צריך להיות מנגנון שמעתיק אותו. כמובן שיש מנגנון שכולם מכירים להעתקה של DNA, כל גדיל הוא מהווה תבנית להשלמה ויצירה של הגדיל המשלים אליו, אבל בשביל לדבר על הורשה אפיגנטית במנגנונים אחרים, צריך שיהיה מנגנון שמאפשר לשכפל את המולקולות האחרות האלה, ולהעביר אותם בנאמנות לדורות הבאים.
אז עכשיו אתה תספר לנו על המנגנון הזה.
נכון, עכשיו, יש מנגנונים לשכפול של מודיפיקציות כימיות מסוימות כמו מתילציה. דיברנו על זה שהמתילציות מוסרות ברובן, ובערך 90% מוסרות מהחרומטין, אבל זה קצת עניין גם של הקוסה המלאה או הריקה, שאנשים שיגידו 90% זה המון, לא נשאר כלום, יש שיגידו 10% מהמידע זה די הרבה. אוקיי. אז גם על זה מתווכחים. אבל יש מנגנונים להעתקה של מתילציות, לא נדבר עליהם. ומתילציות באותיות מסוימות ולא אחרות, ברצפים מסוימים ולא אחרים. לא נדבר על זה כל כך. אני חושב שהתרומה של מתילציה להורשה אפיגנטית בבני אדם, היא, רוב העדויות מראות שהיא די מוגבלת, בתולעים, שזה יהיו הכוכב של שאר השיחה, אני חושב, בכלל אין מתילציה של DNA.
אין מתילציה.
ושם דווקא יש, וגם בזבובים אין, ושם דווקא, זאת אומרת, אורגניזם שיש בהם הוכחות אולי יותר טובות להורשה אפיגנטית, בכלל אין להם מתילציה של DNA. יש להם שינויים כימיים להיסטונים. זה יש. אבל גם שם אני חושב שהמנגנון שמאפשר הורשה אפיגנטית הוא אחר, הוא חדש הרבה יותר. זאת אומרת, מתחילים להבין אותו רק ב-15 שנה, 20 שנה האחרונות, משהו כזה.
אז התגליות של מנגנון שכן יכול גם להיות משוכפל וגם להיות מועבר, בעצם מגיע אלינו מחיות מודל אחרות.
נכון,
לא
וספציפית,
כן.
מהתולעת C. elegans. כן. אם האפונה היא המודל שבעזרתו גילו את חוקי הגנטיקה, לא את ה-DNA, הרבה לפני ה-DNA, כן. אז זה שהגנים נמצאים על DNA, זה בכלל גילו בזבובים וחיידקים, ווירוסים שחיידקים, אבל החיה שבעזרתה מגלים את חוקי האפיגנטיקה, וגם את המנגנונים שמאפשרים הורשה אפיגנטית, היא התולעת C. elegans.
אוקיי.
וגם צמחים. כן. אבל הצמחים תמיד מזניחים אותם.
נכון.
כן, תמיד, חוץ במקרה של מנדל עם האפונה, שם, כזה, קיבל את הקרדיט, אבל כן. לרוב, פרסי הנובל הולכים לחוקרי החיות.
נכון.
זה לא הוגן, אבל זה עובדה.
זה לא
הוגן,
טרנספוזומים למשל, זה מהתירס.
נכון, אז דווקא ברברה מקלינטוק, שאתה צריך לומר, כן קיבלה פרס נובל, אבל אחרי שהוציאו לה תמיץ.
נכון.
אבל במקרה של RNA קטנים, הסוד להורשה האפיגנטית, שתכף מדבר עליו, אז ה-RNA הקטנים התגלו גם בצמחים וגם בתולעים, ופרסי הנובל הלכו לחוקרי התולעים.
אוקיי. טוב, תציג לנו את התולעת.
אז תראה, ואז נדבר על RNA, ונבדיל אותו מה-RNA שהזכרת.
גם כל התחום הזה הוא מטורף, גם מבחינת כל הסיפורים המשוגעים שקרו בו.
נכון. אנחנו יכולים לבחור כמה אנחנו נדבר על זה, אבל יש פה סיפורים מטורפים באמת. אז התולעת היא אחת מחיות המודל העיקריות של הביולוגיה. חיית מודל, כלומר, אנחנו לומדים בעזרתה על עקרונות כלליים בביולוגיה.
כן, כי כל התאים שלה יודעים, הגנים, הנוירונים, הכל ידוע.
נכון, אנחנו יודעים עליה הרבה מאוד, וקל לחקור בה שאלות, הרבה שאלות בביולוגיה, ולהבין אותן גם. הביולוגיה נורא מסובכת.
נכון.
בתולעת, למשל, אם אנחנו מדברים על, אולי נתחיל דווקא במוח, מודל חשוב מאוד למדעי המוח, אז לתולעת יש בסך הכל 302 תאי מוח, תאי עצב, נוירונים, מתוך 959 תאים בסך הכל. לנו יש הרבה, מאות מיליארדים של נוירונים כאלה. והמספר קבוע, תמיד. התולעת, כל הנוירונים שלה, אנחנו יודעים בדיוק איך הם מחוברים אחד לשני. כל נוירון יש לו שם, שאנחנו מכירים אותו. יש מפה של החיבורים בין כל הנוירונים השונים.
כן. הקונקטום.
הקונקטום, זה כמו מפה של מטרו כזה, שאנחנו יכולים לראות איזה נוירונים מדבר עם איזה נוירון. התולעת שקופה, אז אפשר לראות את הנוירונים יורים, פועלים, ולנסות להבין איך המוח שלה מחשב, את זה עוד לא מבינים ממש, אבל יש כמה התקדמויות, זה מראה כמה זה מסובך, כן. כי אם לא מצליחים בתולעת, אז.
כן.
ואפשר גם, ואפשר להפעיל את הנוירונים שלה עם אור, ולחבות אותם, ולשלוט בה כמו מכונית על שלט רחוק.
כן, זה האופטוגנטיקה, אופטוגנטיקה. צעקה האחרונה. כן.
נכון, כן.
לחבות ולהדליק גן ולראות השפעה, כאילו בחיה.
נכון, טוב. נכון. עכשיו, חוץ מזה, היא חיה מאוד טובה ללמוד בה על שאלות אחרות בביולוגיה, וספציפית הורשה והורשה אפיגנטית. הסיבה שהיא מודל כל כך טוב להבין הורשה, זה שזמן הדור של התולעת הוא נורא קצר. מהרגע שהיא תבקע מהביצה, עד שתהיה בוגרת שמטילה ביצים בעצמה, זה רק 3 ימים. אז במהלך דוקטורט אחד אפשר לקרוא מאות דורות. זה קצת אותו דבר בבני אדם, לוקח 20 שנה.
לא, בן אדם זה לא חיית.
כן, ואתה גם לא יכול לעשות עליהם ניסויים, בטוב שכך, כן? שהתולעת היא גם הרמפרודיטית, היא מייצרת גם זרע.
אין זכר ונקבה, זה רק בעצם נקבות עם זרע.
יש גם זכרים, זאת אומרת, ההרמפרודיטית מייצרת גם ביצית וזרע, היא יכולה להפרות את עצמה, זה נורא נוח לנשיאה, אני לא צריך להרבות אותה וכל מיני, לשדך אותה לבין זכר לנקבה, היא פשוט תפרה את עצמה. אבל חוץ מזה יש זכרים, בערך 1 ל-1,000 במעבדה הם זכר, ואז אפשר לעשות החלאות, זה גם טוב, שכל מיני מניפולציות.
ואתה אמרת שאם מזדווגות עם זכר, זה לא טוב להן.
לא, לא בדיוק, זה לא בדיוק המצב, זה קצת יותר מסובך מזה. זאת אומרת, כשהתולעת מזדווגת עם זכר, רוב הצאצאים בדור הבא יהיו תוצאה של ההפריה הזאת של הזכר, אפילו שגם התולעת יודעת לייצר זרע בעצמה, אז זכר מוסיף שונות. ברגע שהיא תזדווק עם זכר, אנחנו עכשיו נשלב 2 גנומים שונים.
כן.
אז זה כאילו, הטבע מגריל קצת משחק בקוביות, ושונות זה דבר טוב בשביל לשרוד במצבים של, שצריך שונות, שצריך שרק חלק, שיהיה אחד במקרה שיתאים.
ולכן בדרך כלל יש בעוד בעלי חיים כאלה, שכאילו שיש עקה, יש יותר זכרים.
נכון, וזה נכון גם בסי אלגנס.
כן.
גם בתולעת. אבל כן, הזדווגות עם זכר מורידה את תוחלת החיים של התולעת. זה סיפור אחר.
גם בבני אדם.
כנראה, כן. אז עכשיו, חוץ מזה, בשביל לחקור הורשה אפיגנטית והורשה של תכונות נרכשות, יש לתולעת יתרונות נוספים. אחד זה זמן הדור נורא קצר, קל לעשות החלאות, אנחנו שולטים בזה מאוד טוב. יתרון נוסף זה שהאימא, מכיוון שהתולעת הרמפרודיטית ומפרה את עצמה, היא כמעט זהה גנטית מבחינת רצף ה-DNA לילדים. לכל תולעת יש בערך 250 צאצאים, גם הסטטיסטיקה מאוד טובה בשביל הניסויים שלנו, והצאצאים כמעט זהים אחד לשני. יש בערך מוטציה אחת פר דור. זה מאוד, ה-DNA הוא בדרך כלל לא מכניס המון שונות. עכשיו, חוץ מזה, כשאתה חוקר הורשה של תכונות נרכשות, אתה רוצה להבדיל טוב מאוד בין סביבה לתורשה, nature from nurture. את התולעת אנחנו מגדלים בדרך כלל פשוט בצלחת, עם צלחת פטרי, עם אגר, וחיידקים בתור אוכל, חיידקי E. coli, אפילו סוג אחד של חיידק. אז אנחנו ואנחנו בטמפרטורה מסוימת, בלחות מסוימת, שולטים על הסביבה שאנחנו יודעים בדיוק מה קורה בסביבה שלה. אז אם אנחנו רוצים לראות את האפקט של שינוי סביבתי, אנחנו נוכל לנטרל את רוב המשתנים ולהסתכל רק על השינוי שמשנה אותנו, וגם נוכל לדעת שהשינוי קרה כתוצאה ממה שהתולעת חוותה, ולא כתוצאה מהבדלים גנטיים בין התולעת, כי כמעט אין הבדלים ברצף ה-DNA בין התולעים.
כן. מה גיליתם?
אז מה שאנחנו גילינו בתולעת, זה שבמקביל להורשה של DNA, שכמובן מתרחשת, כמו אצלנו, יש גם הורשה של מולקולות RNA, מסוימות אל הדורות הבאים, וההורשה הזאת מצייתת לחוקים אחרים מחוקי ההורשה של ה-DNA, שהנזיר מנדל גילה אותם ב-1895.
זה ביולוגיה חדשה בעצם.
זה ביולוגיה אחרת, נכון. יש קשר, המנגנונים מדברים אחד עם השני, אבל הם גם independent from one another, וה-RNA שמורש לדורות הבאים, תחולת ה-RNA הזה, כן מעוצבת על ידי חוויות החיים של התולעת, בניגוד לרצף ה-DNA. אז ה-RNA הזה יכול לשאת לדורות הבאים, להעביר חלק מחוויות החיים של הדורות הקודמים.
דרך המנגנון של בעצם ה-RNA הקטנים האלה.
נכון.
אז למשל, רעב, מה רואים שהם מרעיבים את הדור הראשון?
כן, אז אולי רק במילה על מה זה RNA קטנים, אוקיי?
כן.
שדיברנו על זה ש-DNA הוא המידע שמקודד ליצירה של חלבון בתא, אם עושים איזה פישוט קטן של העסק, אז הדרך שה-DNA עושה את זה, זה שחלקים מתוך ה-DNA, יש לנו המון DNA בכל אחד מהתאים שלנו, 3 מיליארד בסיסים, חלק מה-DNA יועתק, גנים, ישועתק לרצף RNA, שהוא הוראה לייצר חלבון מסוים אחד. יש מנגנון שמתרגם בין שפת ה-DNA וה-RNA, RNA ו-DNA מולקולות מאוד דומות, לשפת החלבון, שפת חומצות האמינו. והמנגנון הזה זה הריבוזום, שעד היונת קיבלה על פיצוח המבנה שלו את פרס נובל. עכשיו, זה RNA, RNA הזה, שכולם מכירים, שידוע גם מחיסוני הקורונה וכו', זה סוג מסוים של RNA שנקרא RNA שליח, או מסנג'ר RNA. זה אחוז קטן מה-RNA שיש לנו בתא. בערך רק 2% מהגנום, מה-DNA, מקודד ל-RNA שליח. לעומת זאת, חלקים הרבה יותר גדולים של הגנום משועתקים ויוצרים RNA אחר, מכל מיני סוגים, חלקים גדולים מה-RNA הזה, אנחנו לא מבינים מה הם עושים, חלק מהם נקראים RNA קטנים. וה-RNA הקטנים האלה, מה שהם עושים זה לבקר את הפעולה, לבקר את הפעולה של ה-RNA השליח. לנטרל אותו, הם פועלים על דרך השלילה, כדי שלא יפעל. אז אם, נגיד, ה-DNA, חלק מסוים ב-DNA, גן מסוים, השתעתק, יצר RNA שליח, והוא היה עכשיו בדרך לייצר חלבון, אז ה-RNA הקטנים האלה יכולים לעצור אותו באמצע, ולהגיד, לא יהיה חלבון. להשמיד אותו ולמנוע את היצירה של חלבון. ובדרך הזאת זה אחד מהמנגנונים שאנחנו שולטים על איזה גנים יתבטאו מתי. זה התגלה ב-C. elegans, בתולעת ובצמחים,
כן.
אבל זה נכון גם בבני אדם.
זה ה-interference RNA.
נכון, נכון, זה נקרא RNA interference, RNAi או gene silencing, השתקה.
כן. חשוב להגיד שכאילו העולם היה עולם של RNA.
נכון.
RNA קדם ל-DNA.
RNA קדם ל-DNA, והוא חומר תורשתי בחלק מה... למשל בווירוסים, יש וירוסים כן. שהם רק וירוסים של RNA.
כאילו זה גם שווירוסים עושים, מחדירים DNA, את ה-RNA.
יש וירוסים של DNA, יש וירוסים של RNA, כן. יש וירוסים שהם רק RNA, וזה החומר התורסתי שלהם.
כן.
אצלנו הוא לקח המון תפקידים שונים, חלק מהאבולוציה של מנגנודי ה-RNA היא אבולוציה של להילחם בווירוסים.
בדיוק.
למשל המנגנון הזה של RNA קטנים, הוא כנראה התפתח מתוך הצורך לנטרל RNA של וירוסים. אחר כך, השתמשו בו גם לנטרל גנים כדי לשלוט על מתי הם התבטאו ואיפה. והדבר הראשון שאנחנו ראינו בתולעת, ש-RNA קטנים האלה, RNA הקטנים האלה התגלו בתולעים, קיבלו 4 פרסי נובל עליהם, חוקרים של C. elegans כולל, 2 חוקרים בשנה שעברה, ויקטור אמברוס וגרי רובקון בשנה שעברה. מי שגילה את המנגנון הזה של השתקה של RNA, 2 חוקרי תולעים אחרים, קרג מלו ואנדרו פייר, שהם גילו איך ה-RNA הקטנים האלה עובדים. אבל מה שאנחנו גילינו ש-RNA הקטנים האלה גם עוברים בין דורות, גם ה-RNA הקטנים הטבעיים שאנחנו מייצרים בגוף שלנו, עוברים בין דורות, ויכולים להעביר כל מיני תכונות לדורות הבאים, במקביל להורשה של ה-DNA. והדבר הראשון שראינו, זה שכשתולעת מודבקת בווירוס, היא מייצרת נגד הווירוס הזה, וירוס של RNA, שזה החומר התורשתי שלו, היא מייצרת נגדו RNA קטנים כדי לנטרל אותו, שה-RNA הקטנים האלה עוברים אל הדורות הבאים, ככה שהדורות הבאים בעצם כבר נולדים מחוסנים עמידים לווירוסים.
כן, זה כמו זיכרון חיסוני.
זה זיכרון חיסוני, וככה התולעת מתמודדת בהצלחה מדהימה עם וירוסים. לתולעת אין תאים כמו שלנו, של מערכת החיסון, אין לה T-Cells ו-B-Cells ו-Natural Killer Cells, ולמרות זאת, היא מאוד טובה בלנטרל וירוסים, ולא מכירים וירוסים שמדביקים את התולעת C-Elegans, חוץ מווירוס אחד שנקרא אורסי, והווירוס הזה מדביק רק תולעים שפגומות במערכת של ייצור RNA קטנים. אז זה עובד מאוד טוב לתולעת.
כן, וזה עובר כמה דורות?
אז בדרך כלל, הורשה של RNA קטנים, ממשיכה בערך 3-5 דורות לדורות הבאים, ברוב התולעים. ברמת האוכלוסייה זה המצב, אבל יש גם תולעים שמורישות להרבה יותר זמן, לפעמים למאות דורות. ואנחנו תיארנו מנגנון שקוצב את משך ההורשה, וגם חוקים שמסבירים למה חלק מהתולעים יורשות RNA להרבה זמן וחלק לקצת זמן. אפיינו גנים שקראנו להם מוטק ג'ינס, שזה ראשי תיבות שאנחנו קפינו על הקיצור של Modified Transgenerational Epigenetic Kinetics, שהגנים האלה מקודדים.
הגנים האלה ב-DNA.
גנים ב-DNA שהם מקודדים לחלבונים ששולטים על משך ההורשה, מין שעון עצר כזה שקובע האם ההורשה האפיקנטית דרך RNA קטנים תמשיך לקצת זמן או להרבה זמן.
זאת אומרת, אם דופקים את הגנים האלה, זה
לפעמים
לנצח.
לפעמים זה ממשיך לנצח, נכון.
וואי, זה מטורף.
כן.
אוקיי. יש לנו, יש הומולוגים בבני אדם לגנים זה. האלה?
אז לחלק מהם כן ולחלק מהם לא. אחד הגנים החשובים ביותר בתולעת להורשה של RNA קטנים, שאנחנו ראינו שגילינו שב-2011 עוד מזמן, שהוא מעורב בהורשה של RNA קטנים, זה גן, יש לתולעת 4 גנים כאלה, לפחות 3 פועלים במנגנון הזה, זה גן שמקודד לקומפלקס של חלבונים, שנקרא RNA Dependent RNA Polymerase. מה שזה אומר זה, זה לא חשוב, זה אומר שזה מנגנון שיודע לקחת RNA קטנים שהתולעת ירשה, ולשכפל אותם, לייצר מהם עוד.
כן.
ואמרתי קודם...
מנגנון אמפליפיקציה.
נכון, מנגנון אמפליפיקציה, ואמרתי קודם שזה משהו שחומר תורשתי חייב שיהיה, הוא חייב שנדע לשכפל אותו. שוב, ב-DNA זה זה שכל גדיל משלים לגדיל השני. ב-RNA זה מנגנון אחר שמשכפל את ה-RNA המורש בכל דור כדי שלא ייגמר. אם משך ההורשה הטיפיקלי, האופייני, הוא 3-5 דורות, וכל מה שהיה קורה זה שה-RNA שהאימא מייצרת, הייתה מייצרת המון RNA והיה הולך ומדלל לאורך הדורות. לא משנה כמה הרבה RNA הייתה מייצרת, הוא היה מהר מאוד נגמר.
כן.
כי כל תולעת, אמרתי גם, מייצרת בערך 250 צאצאים, אז פקטור הדילול היה מטורף, אחרי 4 דורות, זה 250 כפול 250 כפול 250.
זה
הומאופתיה. זה הומאופתיה, אחרי 4 דורות זה היה מגיע לערך בדילול של פי 4 מיליארד, זה כלום. אז לא היה נשאר כלום. הסוד להורשה הוא זה שיודעת לשכפל את ה-RNA הקטנים בכל דור.
כן. והמנגנון
הזה הוא לא קיים אצלנו. אוקיי?
אוקיי.
מנגנון השכפול הזה כנראה לא קיים אצלנו, לפחות לא בדיוק המנגנון שקיים אצל אותו תולעים. אבל יכול להיות שיש מנגנונים אחרים שמאפשרים מנגנוני היזון חוזר כזה, שמאפשרים לשמר את האפקט, לחזק אותו ולגרום לזה שהוא יקרה כל פעם מחדש. כן.
RNAi באים מהביצית או מהזרע?
גם וגם, בתולעת.
בתולעת גם וגם?
כן.
ואין הבדל בין...
יש הבדל. יש הבדל, חלק מהמנגנונים שונים, תחולת ה-RNA שונה, אבל שני סוגי תאי המין האלה יכולים להוריש RNA קטנים בתולעת. אמרתי שאין אצלנו את המנגנון הזה שמשכפל את ה-RNA, אבל לנו יש דברים אחרים, כמו למשל מטילציה של DNA.
כן.
באורגניזמים מסוימים, למשל בצמחים, RNA קטנים יודעים גם להיכנס לגרעין, ושם להשרות מטילציה על DNA, זה נקרא RNA Dependent DNA Methylation. האם זה קיים בבני אדם או לא, נתון במחלוקת? אבל...
רגע, עוד לפני בני אדם, עכברים.
כן, אז גם בעכברים, המצב הוא שיש הרבה עדויות אנקדוטליות לכל מיני אפקטים מורשים אמיתיים, כלומר, לא רק אפקט שעובר מהאימא או מהאבא לדור הבא, אלא ממשיך כמה דורות קדימה. יש דוגמאות לזה, אבל הקהילה המדעית עוד לא השתכנעה שהדוגמאות האלה אמיתיות, כי יש הסברים חלופיים, וכי אין לנו עדיין את המנגנון שמסביר איך זה קורה.
כן.
Okay? ולכן, יש המון דוגמאות, לא רק בעכברים, בכל מיני חיות אחרות, אבל אנחנו, בשביל להשתכנע, צריכים להבין איזה מנגנון באמת מאפשר את זה, ואיזה מנגנון מתגבר על הגבולות והמגבלות שדיברנו עליהם בתחילת השיחה.
כן, אז מה עוד גם מגלים מהתולעת? מבחינת הורשת של זיכרונות. איזה סוג של זיכרונות.
כן, אז אנחנו מקווים שזה יקרה באורגניזם אחר.
כן.
time will tell. ובתולעת אנחנו יודעים עכשיו די הרבה, אז אנחנו יודעים שווירוסים יכולים להשאיר חותם על הדורות הבאים, אנחנו יודעים שהרעבה גורמת לאפקט שמשיך המון דורות.
זה לא הרעבה שהשפיעה על תאי המין.
נכון, הרעבה שמשפיעה גם על הדורות הבאים, כמה דורות down the road שלא נחשפו להרבה של האמא.
וזה RNA קטנים שעושים מה?
וזה RNA קטנים, זה תלוי ההורשה של RNA קטנים. אנחנו מכירים גנים שנחוצים להורשה של RNA קטנים, ורק להורשה של RNA קטנים, אפילו לא ליצור שלהם, או לפעולה שלהם באותו הדור. והגנים האלה, אם מבטלים אותם, אין הורשה של אפקטים של הרבה, למשל. מה שה-RNA הקטנים עושים במקרה הספציפי הזה, זה הם מבקרים גנים שקשורים לתזונה. כשמרעיבים
את חילוף חומרים והכל, כן, או גם לאכול.
אז השאלה אם הם משפיעים על חילוף חומרים, כן, אבל יכול להיות שהם גם משפיעים על ההתנהגות של התולעת.
כן.
התולעים בדורות הבאים, התולעים שהן צאצאיות של דורות קודמים שהורבו, חיות יותר, או תוחלת החיים שלהם עולה, והן גם עמידות יותר להרעבות חריפות. אם נרעיב אותם המון זמן, כך שחלק ימותו, אז התולעים שסבא, רבא שלהם, הורעב, ישרדו יותר טוב. זה הראו חוקרים אחרים. אנחנו הראינו שהרבה מובילה לאפקטים מורשים, וחוקרים אחרים הראו שגם השרידות ברעב קשה עולה. יש עוד תכונות שמורשות ככה, אז חום גורם להורשה בין דורית, לשינויים בדורות הבאים.
איזה שינויים?
אז השינויים שם אנחנו לא מבינים מה המשמעות הפיזיולוגית שלהם. אנחנו רואים שביטוי גנים הוא אחר, אנחנו הראינו שזה גם גורם
הם
לקפיצה.
הם יותר עמידות לחום?
לא.
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 הם לא יותר
כן.
עמידות לחום.
אז זה גם משהו מאוד מעניין, שלפעמים שאנשים חושבים בצורה כזאת נאיבית על הורשה האפיגנטית, אז הם אומרים...
שזה תמיד יהיה לטובת הצאצאים, כאילו.
נכון, שזה תמיד יהיה אדפטיבי ומועיל, או אפילו אם זה לא אדפטיבי, שמה שקרה להורים, נכון. השתחזר אצל, למשל, טראומה, לא אדפטיבי. אנחנו לא רוצים שיהיה לנו טראומה, אבל אנשים חושבים שהטראומה תורש. ייתכן שהשינוי שקורה להורים, הוא מוביל לאיזה משהו אחר לגמרי בילדים. Okay? Okay. במקרה של חום, אנחנו יודעים שכתוצאה מזה שההורים חווים חום, כמה דורות הלאה ביטוי הגנים הוא אחר בדורות הבאים.
כל מיני גנים.
כל מיני גנים, ואנחנו גם גילינו לאחרונה, שזה גורם לקפיצה מוגברת של טרנספוזונים, גנים שקופצים כן, ומשתנים, קופצים. אז זה גורם גם לשינוי לא רק אפיגנטי, אלא שינוי ברצף ה-DNA עצמו.
כן, רגע, אז נגיד טרנספוזונים זה גנים שקופצים, אז זה גם ישנה את ה-DNA.
נכון.
כן.
טרנספוזונים, במקרה שלנו, שבני אדם, חצי מהגנום שלנו הוא גנים פרזיטים, כן. הוא חומר גנטי אנוכי, שאנחנו סוחבים. קפץ עלינו. נכון, שמתרבה ומופץ, וחלק מהחומר הגנטי הזה יודע גם לקפוץ, ממש לשנות מקום בגנום, בדינה, לעבור ממקום למקום. אנחנו הראינו לאחרונה, שכשהתולעים חובות חום, אז זה מוביל לקפיצה מוגברת של טרנספוזונים בתאי המין, ולכן זה משפיע על הדורות הבאים, אוקיי? אבל זה הרבה יותר מעניין מזה. מה שאנחנו גילינו באמת, אנחנו ואחרים הראינו שחום, ואנחנו לא מדברים על חום כל כך גבוה, זאת אומרת, לגדל את התולעים ב-25 מעלות צלזיוס במקום 20 מעלות, גורם לשינויים אפיגנטיים וגנטיים בדורות הבאים. אבל מה שמעניין, זה שזה הראו כל מיני קבוצות. ומה שמעניין זה, שרק תפיסת החום,
מה זה תפיסת החום? שהיא חושבת שחם לה?
שהיא חושבת שחם.
די, נו.
היא יכולה לעשות את זה, אוקיי? יש לנו שני מאמרים שהם עכשיו פרי-פרינט, שאנחנו כבר עובדים, אבל זה פרויקט שאני עובד עליו הכי הרבה שנים. אני עובד עליו, אני חושב 13 שנה או משהו כזה. ועכשיו הוא כבר pre-printed, עדיין לא התפרסם, הוא בריוויו. מה שהראינו, בעבר...
זה הפלסבו, זה הוכחה לפלסבו בתולעים.
זה משהו כמו פלסבו, זה סופר מעניין. אנחנו הראינו בעבר, פרסמנו מאמר בסל ב-2019, שהראינו ששינויים ביצירה של RNA קטנים במוח של התולעת, מוביל, משפיע על הדורות הבאים.
שאתם עושים מניפולציה ומשנים את האוכלוסייה של ה-RNA, לא חושפים אותה לכלום.
נכון, מניפולציה מלאכותית.
מלאכותי.
שמשנים את ייצור ה-RNA הקטנים במוח של התולעת.
מחדירים לה עוד RNA או גורמים לה לייצר.
שיבשנו את הייצור שלהם. של ה-RNA הטבעיים שמיוצרים במוח של התולעת.
כן.
אבל במחקרים, אבל זה מלאכותי. במחקר החדש הזה, רצינו לדעת האם מספיק שהתולעת תחשוב על משהו, המקרה הזה על חום, כדי שיהיה שינוי לדור הבא, בדורות הבאים, לא רק בדור הבא, אמרנו את זה שדור הבא זה לא מספיק, זה לא באמת הורשה אפיגנטית, אלא כמה דורות הלאה. ושאלה, איך אתה גורם לתולעת לחשוב?
כן, איך אתה גורם לה לחשוב על חם לחם?
אז זה חוזר לסכין שתלנו במערכה הראשונה, על זה שהמוח של התולעת, אנחנו מבינים אותו די טוב.
כן.
302 נוירונים, תמיד אנחנו יודעים איך הם מחוברים.
כל
וזה,
הקשרים.
כל הקשרים, ואנחנו מכירים אותם גם בשמם. שניים מתוך 302 הנוירונים, ולפעמים מה הם עושים? שניים מתוך 302 הנוירונים האלה, נקראים AFD, והם הנוירונים העיקריים שאחראים על חישת ותפיסת חום בתולעת. אוקיי? יש הרבה נוירונים שמגיבים לשינויים בחום, אבל התולעת צריכה את שני אלה בשביל לדעת, פחות או יותר באיזה טמפרטורה היא נמצאת, ביחס לטמפרטורה שבה היא גדלה. התולעת לא יודעת לשלוט בטמפרטורת הגוף שלה, או לבסט אותה כמונו.
כן.
היא צריך, אבל זה נורא משפיע, חום משפיע על כל תהליך.
פשוט זזה ממקום למקום.
זה נכון. והיא יודעת לעלות או לרדת במעלה או במורד גרדיאן של טמפרטורות. אוקיי? אם מגדלים אותה, והיא לומדת לאהוב את הטמפרטורה שבה זה עבד לה טוב. אם מגדלים אותה בטמפרטורה של 20 מעלות, ואז בבגרות מעבירים אותה לטמפרטורה של 25 מעלות,
היא תחזור
לה. היא תחזור לכיוון 20, ואם נגדל אותה ב-25, ואז נעביר אותה בבגרות ל-20, היא תנוע לכיוון 25. שהיא יודעת להבחין בשברירי מעלה. זאת אומרת, היא נורא רגישה לזה, ויודעים המון על מנגנון החישה של החום בתולעת. המנגנון הנוירונלי, העצבי של חישת חום. מה שאנחנו עשינו זה, התעסקנו, שיבשנו בכל מיני דרכים, בהרבה דרכים שונות, לכן אנחנו עובדים על זה 13 שנה, את דרך הפעולה של שני הנוירונים האלה שחשים חום, כדי שהתולעת לא תדע מה הטמפרטורה, ותחשוב שהיא בטמפרטורה לא נכונה. ועשינו את זה רק באימהות.
אבל זה לאו דווקא שהיא חושבת שהיא חום. כאילו זה לא, זה לא משנה אם זה חום או קור, זה פשוט שיבוש.
זה כן משנה. זה כן משנה, אוקיי? אבל לא ניכנס לזה, כי זה קצת מסובך, אבל זה כן משנה. זה משנה אם התולעת חושבת שעלינו או ירדנו בטמפרטורה.
אוקיי. ואפשר לאסר את זה.
אפשר לעשות את זה, כן, בהרבה דרכים שונות. אפשר להרוג את הנוירונים האלה, אפשר להפעיל אותם, אפשר לחבוט אותם, אפשר לעשות להם כל מיני דברים. ומה שראינו זה שכשאנחנו משנים את תפיסת החום, ואני בכוונה אומר שזה תפיסה ולא חישה, כי החום, אין מה לחוש, הטמפרטורה לא משתנה, זה רק מה התולעת חושבת על החום.
כן.
ואנחנו עושים את השינוי הזה רק במוח של האימהות, לא במוח של הילדים, זה גורם לזה שהילדים הם שונים כתוצאה מזה, וגם הנכדים וגם הנינים.
כי אימא חשבה שחם לה.
כי אימא חשבה שזה חם, וזה קורה רק עם התולעת, רק אם לתולעת יש מנגנון שעובד של הורשה של RNA קטנים. אם מנטרלים את ההורשה של RNA קטנים, אז זה לא משנה מה אימא חשבה.
כן.
וזה, ההשלכות של זה מאוד גדולות, פילוסופית אפילו, כי מילא זה של המעשים שלנו תהיה השפעה לדורות הבאים, אבל המחשבות שלנו זה כבר...
זה כבר ישר ללכת מפה למיינדפולנס, איך כאילו לשלוט במחשבות.
וצריך פה להיזהר עם ההשוואות לבני אדם, כי אז יש אנשים שזה טוב להם לחשוב על זה, כן?
כן.
אבל יכול להיות גם רע. למשל, לפעמים אני אומר, ואחר כך אני תופס את עצמי, מבין שזה אולי לא כדאי טוב להגיד, אנחנו לא יודעים אם יש הורשה של אפיגנטית בבני אדם, וזה אני אומר בצורה מאוד ברורה, אני מקווה שיש מה שאנחנו מגלים בתולעים שמור בבני אדם, אבל אני לא יודע שזה מצב. Time will tell. אבל אני לפעמים אומר שאולי זה טוב לחשוב שכן, כי אז אנחנו ניקח יותר אחריות על המעשים שלנו. מצד שני, אנחנו לא רוצים גם לחשוב שכל מה שעובר אלינו בהכרח יחרפן את הילדים.
כן.
אז צריך איזשהו איזון פה, ופשוט להגיד שאנחנו לא יודעים.
כן. טוב, בטוח שאנחנו עושים הורשה חברתית.
זה נכון.
ההתנהגות של ההורים משפיעה על הילדים, זה... וגם על הנכדים.
נכון, הורשה תרבותית.
אנחנו יודעים את זה, הורשה תרבותית.
בהחלט...
אז כבר כדאי לשים לב למעשים שלנו.
זה עכשיו מתנהגים, נכון.
ולהורות שלנו, כאילו.
נכון.
אבל נגיד את זה בסוף.
נכון, ולאחריות שלנו, לאנשים אחרים. כן.
אז אנחנו יודעים את ה... זאת אומרת, אז אתם גיליתם ממש את המולקולות של ה-RNA, איך זה עובר, איך... כל ה...
נכון, אפשר ממש לרצף את המולקולות, כמו שמרצפים ברצף של DNA, אפשר למצוא את לרצף את רצף ה-RNA הקטנים האלה שמורשים בדורות הבאים. אפשר לעשות את זה ככה שאנחנו מייצרים מולקולות RNA קטנות מסוימות בהורים, ולילדים בכלל אין את היכולת לייצר את ה-RNA הקטנים האלה, ועדיין מוצאים אותם שם. זאת אומרת, להראות שזה באמת עבר.
כן, אז דיברנו על ערבה ועל חום, וזיכרון. האם היא מורישה, אתה מלמד אותה משהו, והצאצאים יודעים את זה?
אז את זה אנחנו עוד לא יודעים. את זה אנחנו עוד לא יודעים. יש כמה מחקרים שטענו כאלה דברים, אבל זה עדיין מאוד שערורייתי, ועוד לא הוכח באמת, לפי דעתי. אז יש עדויות.
אבל בתולעים קל לראות.
זה לא כל
כך... למה זה כל כך שנוי במחלוקת? זה קטע. אולי כאילו יש משהו שלא רוצה להאמין בזה.
דבר ראשון זה בטוח. עדיין במדע. דבר ראשון זה בטוח. חובת ההוכחה פה מאוד גבוהה. גם בגלל מה שאמרנו, כל הדבר הזה של אחריות, על מה שאתה לומד ומה שאתה עובר לך, כן? שזה נוגע לפסיכולוגיה, חובת ההוכחה עולה, אבל אני חושב שרוב הניסויים שמודדים את האם למדנו או לא, הם ניסו, הרידאוט שלהם, הדרך שאנחנו מפענחים אותם, זה להסתכל על התנהגות.
נכון.
והתנהגות היא הרבה יותר רועשת. אפילו בתולעת.
אפילו בתולעת?
אפילו בתולעת.
כאילו אם אתה מלמד אותה, כאילו אפשר ללמד, נכון? לעשות התנאיה של ריח, התנאיה של...
נכון, אפשר ללמד את התולעים, למשל לגרום להם לא לאהוב ריח שהן אוהבות, ולשאול האם זה קורה גם בדורות הבאים. והיו אנשים שטענו כאלה דברים.
אתם לא הראיתם את זה.
אנחנו עוד לא הראינו כזה דבר, לא. וחיפשנו דברים כאלה. אבל זה לא אומר שזה לא קורה, זה אומר שזה עוד לא שכנע את הקהילה המדעית. שוב, יש מאמרים שהתפרסמו על זה בסייל, בנייצ'ר ובסיינס, אבל אני עדיין חושב שהקהילה לא השתכנעה עד הסוף שזה באמת קורה, ויש מאמרים שהראו על זה. יש פה היסטוריה ארוכה גם, אמרת כן. שההיסטוריה היא מופרעת, אז למשל, בן אדם אחד שהראה משהו דומה לזה בתולעים אחרות, שנקראות פלנריה, שונות מאוד, בכלל קיבל מעטפת נפץ ממחבש היונבומר, שפוצץ אותו, כן? אז זה נושאים מאוד טעונים, נפיצים.
מה הוא הראה, או טען שהוא הראה?
בזמנו החוקר הזה, מקונל, בשנות ה-70, טען שיכול ללמד תולעת שטוחה, תולעת אחרת לגמרי מסי אלגנס.
פלנריה, כן.
כן, פלנריה. ללמד אותה כל מיני דברים, שהיא תזכור, אני לא זוכר מה הוא הראה, האם זה להימנע מאור, או לנווט במבוך, או משהו כזה, ואחר כך הוא, התולעת הזאת יודעת להשלים את עצמה. אז הוא חותך לה את הראש, שמכיל את המוח, מוח חדש צומח, והוא טען
המוח החדש מוח ידע.
חדש זוכר מה שהמוח קודם למד, הוא הראה גם דברים יותר מטורפים, הוא הראה שהוא מלמד את התולעת הזאת משהו, ואז פשוט תוכן אותה בבלנדר, ומאכיל תולעת נאיבית בגמיש כן, הזה של התולעת, כן, קניבליסטיות בתולעת התכונה, וזה יעביר את המידע לדור הבא, והוא טען בשנות ה-70, מה שמעניין, שהפרקציה שמעבירה את המידע היא ה-RNA,
כאילו, הוא בודד את כל הפרקציה והכיל אותה?
הוא בודד את התולעת התכונה ל-DNA, RNA חלבוני, הוא טען שהחומר שמעביר את הזיכרון הוא RNA, ואז הוא התפוצץ, וגם לא האמינו לו. אני אגיד במאמר מוסגר, עוד לא פרסמנו את זה, שיש לנו כבר עדויות למשהו דומה,
בפלנריה. אתם כן הראיתם את זה,
בפלנריה. שוב, מחקר שאנחנו עובדים עליו.
וואו.
המון 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 שנים, שלא מראה בדיוק מה שמקונל הראה, אנחנו לא, במקרה הזה, זה חלק מהעשים. אמרנו שמחקרים התנהגותיים חלשים, התנהגות זה רועש וזה, אנחנו מראים מולקולרית, שיש הורשה של RNA גם בפלנריה, עוד לא פרסמנו את זה, אני מקווה שנעשה את זה בקרוב.
ששם זה לא לצאצאים, זה רגנרציה, כאילו ברגנרציה, או גם התרבה.
אפשר להתווכח אם זה צאצאים או לא. המנגנון של ההורשה שם הוא פיז'ן, זאת אומרת, התולעת לוקחת את עצמה, חוצה את עצמה לשתיים, והחלק עם הראש יצמיח זנב, והחלק עם הזנב יצמיח ראש, ואז אפשר לחשוב על זה בתור... ככה היא מתרבה, ואפשר לחשוב על זה בתור רגנרציה, כן? השלמת איברים, אבל אפשר לחשוב על זה גם בתוך תורשה, בתור תורשה, כי בסופו של דבר יש שתי תולעים.
נכון.
אז עכשיו אני חושב, ולכן, וככה היא מתרבה.
יש שכפול של המידע הגנטי.
נכון, אני חושב שהשאלות של האם היא מורישה מידע לדורות הבאים, ישליחו על מה הקשר בין התולעים האלה. האם מדובר באמא ובת, באחיות, בתאומות, אולי החלק שהתפתח מהראש שונה מהחלק שהתפתח מהזנב, ואז הם לא תאומים, אלא אחים. אז מי האמא, מי הילדה, אני חושב שחלק מהשאלות האלה של הורשה אפיגנטית, אולי יענו על השאלות האלה. אבל הרבה אורגניזמים מתרבים, לא דרך ביצית, שילוב של ביצית וזרע. גם חיידקים מתרבים ככה. הרבה מחוקי זה שדנ"א זה החומר המורה שהתגלה בחיידקים ובווירוסים, וחוקי מנדל לא תופסים שם. זה דנ"א אמנם, אבל חוקי מנדל שמסבירים איך אנחנו יורשים את המידע מאבא ואמא, לא תופסים לחיידקים. הדינמיקות שהוא גילה לא מסבירות הורשה בחיידקים וכולי, ואף אחד לא מתווכח שמדובר בהורשה.
אז הקושי בלהסביר בעצם הורשה של זיכרון, היא כי בעצם, מה זה זיכרון? זה קשרים בין נוירונים, נכון? קשרים מסוימים בין נוירונים.
זה תלוי באיזה לבל של נוירונים. איזה לבל של זיכרון. זאת אומרת, זיכרון במובן הרחב ביותר, יכול להיות שמה שקרה בעבר, משפיע עלינו היום. והאם תפסנו אותו, האם היינו אקטיביים, ביצירה של הזיכרון הזה, זו שאלה אחרת. יש זיכרון יותר ספציפי, שעכשיו מאפשר גם דברים אחרים, שזיכרון, שתאים אחרים בגוף, או רקמות אחרות או מאפשרות, וזה זיכרון שהמוח שלנו מקודד. כשחושבים בדרך כלל על זיכרון כזה, אז כמו שאמרת, מניחים שהזיכרון הזה עצור בקשרים בין הנוירונים השונים, שנקראים סינפסות.
כן, והזיכרון... שגם זה לא ברור, אם זה נכון. אוקיי.
גם זה, האם זה מסביר את הכל, אנשים עדיין מדברים, ויכול להיות שיש בנוסף לזיכרון כזה גם זיכרון תאי.
תאי, כן, בדיוק.
עכשיו, אבל בדרך כלל שרוב הנוירוסיינטיסט מדעני המוח חושבים על זיכרון, הם חושבים על זיכרון כחיזוק או החלשה של הקשרים בין נוירונים שונים, וככה עיצוב של רשתות נוירונים והפעילות שלהן.
זה למידה בעצם. זיכרון ולמידה.
נכון, זה דרך אחת ללמוד, שהיא הדרך שרוב האנשים שחושבים על למידה במוח חושבים עליה. איך אפשר להעביר למידה מהסוג הזה לדורות הבאים? זה לא טריוויאלי בכלל, כי הלמידה הזאת, הזיכרון הזה, הוא עצור בתלת מימד בארכיטקטורה של המוח.
של אותו מוח ספציפי של האדם הלומד. של אותו מוח ספציפי,
נכון? כן. והמוח שלנו הוא כל הזמן אחר. הוא, אפילו אם היה לי אח תאום, שהיה חולק איתי 100% מה-DNA, תאום זה, המוח שלנו היה אחר, הוא היה מחוות אחרת.
לפי הגירויים שחווינו.
לפי מה ש... אז חלק מהחיוות הוא מקודד ב-DNA, אבל חלק מתעצב כתוצאה מהחוויות שלי בחיים, ומה למדתי וכו'. ואחר כך, איך אני הוריש את השינויים בעיצוב המעגלים העצביים לדורות הבאים, זה לא פשוט, כי אני צריך לקחת את המידע התלת-מימדי הזה, שיושב בארכיטקטורה של מוח מסוים, ולהעביר אותה עכשיו דרך צוואר הבקבוק של תא אחד שאני אעביר לדור הבא, שזה זרע.
ואם אז... זה כן קורה, איך היית מסביר את המנגנון? אם יהיה מוכח, אם תוכיחו שזה כן
למידה
קורה.
של זיכרון.
כן.
אוקיי, אז למידה של זיכרון יכולה, תלוי איזה זיכרון, אבל יש זיכרונות מסוימים, למשל, הזכרנו בתולעת, שאפשר ללמד את התולעת לא לאהוב ריח מסוים. נכון? לוקחים את התולעת, יש ריח שהיא נולדת, הרבה ריחות שהיא, כבר שהיא נולדת, היא יודעת להכיר אותם, וחלק היא אוהבת, חלק היא לא אוהבת, ואפשר לצמד את הריח, ריח אהוב להרעבה למשל, ואז התולעת לומדת לא לאהוב את הריח הזה. נגיד, ולא הכחנו את זה, אבל נגיד שהיינו מראים שזה עובר לדורות הבאים. אז אני חושב שיכול להיות לזה הסבר, יכול היה להיות לזה הסבר, שהוא לא שינוי של חיזוק קשרים סינפטיים בין נוירונים, אלא זה הרבה יותר פשוט. הריח, מולקולת הריח, מורחת, נקלטת על ידי קולטנים. לתולעת יש בגנום שלה 1,300 קולטנים לריח. כן. 7% מהגנום שלה מוקדש לקידוד לריח. קולטנים כן. לריח. זה נורא חשוב לה, כן. למצוא אוכל, למשל. כן. לדעת ללכת בעקבות קיו של ריח לאוכל. עכשיו, נגיד שבאמת היינו רואים ששורשה של ללמוד לא לאהוב ריח, יכול להיות שזה היה מתבצע על ידי זה שכשהתולעת לומדת לא לאהוב ריח, פשוט גנטית היא מורידה את הפעילות, את הביטוי של הקולטן הזה לריח. עכשיו היא לא אוהבת את הריח, כי אין קולטנים לריח. ועכשיו, ההוראה לבטא פחות קולטן לריח, היא הוראה שמתבצעת על ידי שינוי RNA. בביטוי של גנים.
כן, אז כן, RNA יכול.
אז יכולתי לדמיין מצב שבו נוצר איזשהו RNA קטן, שחוסם את הפעילות של את הביטוי של הקולטן הזה לריח, וה-RNA הקטן הזה אולי יעבור לדורות הבאים, ואז גם בדורות הבאים לא יהיה את הקולטן הזה, והתולעת, כשנבחן אם היא אוהבת את הריח, נראה שהיא לא אוהבת אותו. ולא צריך שום שינוי בפעילות.
אבל עדיין יש כאן התנהגות, כאילו יש לה נגיד רתיעה מהריח הזה.
נכון, אבל האם היא יכולה, אבל במקרה הזה, הלמידה היא יחסית פשוטה, כי זה סך הכל, או שיש לה קולטן או שאין לה קולטן, האם היית יכולה ללמד אותה משהו שרירותי, לגמרי על העולם, שדורש מעורבות של הרבה נוירונים, וזה היה מורש לדורות הבאים, אולי זה בלתי אפשרי.
כן.
כן? כן. כשחושבים על טראומות, איפה טראומות יושבות? פה, פה, נכון. מבחינה מנגנונית? אני לא יודע. למשל, אפשר לחשוב על זה שיותר או פחות מכמות של נוירוטרנסמיטר מסוים,
כן.
משפיע על תכונות אישיות של האישיות. למשל, סרוטונין. נכון. זה... מולקולה מרכזית.
מאזן מצב הרוח, כן.
כן, שקובע דיכאון וכו'. אז אפשר לחשוב, לדמיין נכון. מצב שבו זה מושפע בדורות הבאים, במנגנון הרבה יותר פשוט, אבל אף אחד לא הראה את זה.
או אפילו השפעה שרואים בשינוי סביבה של נגיד גנים, כמו, זאת אומרת, גנים שאחראים על תגובת הסטרס למשל.
נכון.
CFR ג'ין למשל.
נכון, נכון.
גן מאוד מוביל.
נכון.
במובן הזה. אז כן, דבר כזה יכול להיות מורש. עכשיו, לגבי עבודות שכן נעשו בעכברים, mm-hmm. נגיד, יש את המחקר מאטלנטה, אמורי, דיאז ורסלר, אז הוא שנוי במחלוקת, אבל הם ממש טענו שהם מצאו מנגנון בתוך תאי הזרע. רגע, נסביר את הניסוי.
כן. אז במקרה הזה, מה שהם עשו זה, הם צימדו ריח, רעש לפחד.
כן, ריח, היה גם ריח.
לפי דעתי היה רעש.
כן, אוקיי.
אבל אולי היה גם ריח, אני כבר לא זוכר. והם ראו שבדורות הבאים, העכברים...
רק של האבא, זאת אומרת, רק האבא העביר את
כן,
ה... כי תאי הזרע נוצרים כל הזמן בעצם.
נכון, דרך אגב, אני אגיד את זה עוד משהו, שנייה, כן, עוד רגע, כן. והם ראו שבדורות הבאים, העכברים מפחדים יותר כשמשמיעים להם את הרעש.
כן.
אוקיי, עכשיו, ובמקרה הזה הם טענו שיש המנגנון הוא שינוי בגנים מסוימים, זאת אומרת, ומטילציה של הגנים האלה, שמורשת.
אוקיי.
מטילציה או שינויים בהיסטוריה, אני לא כל כך זוכר.
הם גם דיברו על RNA, מיקרו-RNAs, כאילו.
יכול להיות שגם היה שם מיקרו-RNA, זה כבר לא זוכר.
כן, ואז קראו לזה הורשה אבאית אפיגנטית, והראו שגם שהם עושים את המיקרו-RNAs האלה, ומחדירים לביצית והזרע, הילדים פוחדים מהריח, מהרעש.
אני לא זכרתי שהם עשו את זה במאמר הזה. היו מאמרים אחרים שדיברו על הורשה של הרעבה בעכברים, שבהם גם ממש השתילו את ה-RNA הספציפי, שעובר בזרע, זה מחקרים של קי צ'ן ואוליבר רנדו, ושם הם דיברו, ושם בחלק במחקרים האלה, הם באמת אמרו שהם לוקחים את ה-RNA הספציפי הקטן, שם מדובר ב-RNA קטן אחר לגמרי מה שדיברנו עליו, וזה פרגמנט שנוצר מ-T-RNA בכלל, ומזריקים אותו, והוא מעביר את האפקט. עכשיו, קודם כל לגבי הורשה בזרע, ההיסטונים, החלבונים שאורזים את הדנ"א בזרע, מוחלפים בחלבונים אחרים שנקראים פרוטמינים. אז זה עוד הגבלה על הורשה דרך הזרע ביונקים. עכשיו, מה שאין לנו בעכברים זה מנגנון לשכפול של ה-RNA הקטנים האלה, ולכן איך הם ישרדו כמה דורות קדימה, כן. עוד לא ברור. יכולים okay. להיות כל מיני פידבקים מעניינים, אבל...
אבל אם הטריגר ממשיך, אז זה כן יכול לעבור. זאת אומרת, זה כאילו, אני מסתכלת על זה כאיזה מנגנון מאוד 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 חכם, לאפשר שינויים קטנים, ואם הסביבה עדיין היא כזאת, אז שהשינויים האלה ימשיכו.
כן, יכול להיות, זה... כן, אפשר לתחזק אותו ככה, כל פעם מקבלים עוד איזה בוסט כזה. אנחנו הראינו גם דברים דומים לזה ב-C elegans, אבל במקרה הזה שדיברת על המחקר של דיאז, אז אני חושב שעדיין רוב הקהילה לא מאמינה לזה, כי אין מנגנון שיסביר את זה. גם היו שטענו שאולי הכוח הסטטיסטי שם היה, שזה לא היה מספיק כוח סטטיסטי וכל מיני דברים כאלה, ועדיין יש סקפטיות לגבי העניין הזה.
אבל זה כאילו, העניין הוא שדרוש עוד הרבה מחקר.
נכון, דרוש עוד מחקר. אז באמת הסטנדרטים במחקרים ביונקים הולכים ועולים. אחד מהדברים שעושים היום זה, למשל, עושים in vitro fertilization, הפריית מבחנה, ואז מנטרלים חלק מהגורמים המפריעים שיכולים לכל מיני ארטיפקטים, כמו השפעות של הסביבה שיכולות, כי החברים הם מסובכים כבר, אז שיכולים להשפיע עליהם, ואולי האבא יתנהג אליהם באלימות, אולי הוא יתנהג אחר אל האמא, יש כל מיני דברים כאלה, כן? זה לא תולעת. אז צריך לנטרל את כל הדברים האלה, הסטנדרטים עולים, עושים הפריות מבחנה כדי לנטרל את זה, עושים הזרקות של ה-RNA אל הביצית, כדי לנסות לבודד את הגורם המשפיע. הסטנדרטים מאוד עלו, אבל הם עדיין לא שם. כן. אני לא אומר שזה לא יכול לקרות. אני אומר, בתיאוריה, אני אומר שצריך עוד עבודה כדי שכולם ישתכנעו.
כן, זאת אומרת, אבל עדיין יש מנגנונים של RNA ביונקים.
נכון, בהחלט, יש RNA קטנים גם ביונקים. אין את המנגנון הזה של השכפול שאנחנו גילינו בתולעים.
כן.
ועכשיו, אני רוצה גם להגיד, שאנחנו התחלנו לעבוד על זה, אנשים גם היו, זה גם היה מאוד שערורייתי. עכשיו, 15 שנה אחר כך, זה כבר אף אחד לא מתווכח, אני חושב, על מה שקורה ב-C elegans, זאת אומרת, שזה קורה ב-C elegans. עדיין,
כן, בהתחלה היה התנגדות גם.
בהתחלה הייתה התנגדות, כי זה אולי הנושא הכי שערורייתי בביולוגיה ב-200 שנה האחרונות, והוא נוגע לכל דבר פחות או יותר בביולוגיה. אז בהחלט הייתה התנגדות, אבל עכשיו זה כבר הרבה יותר... אני חושב שעם העובדה שב-C elegans יש הורשה של RNA קטנים, אף אחד לא מתווכח, עדיין מתווכחים עם טענות כמו למשל שהן יכולות ללמוד, וזה עובר לדורות הבאים, ואני אמרתי... שזה עוד באמת לא לגמרי ברור, וגם שאלות מנגנוניות עדיין נשארו פתוחות, אנחנו לא מבינים שם הכל,
כן.
ואנחנו לא מבינים, יש שאלות פתוחות בהחלט, למשל, האם זה משפיע על אבולוציה בטבע? ארבע כן. מתוך חמש חיות בעולם, זה תולעת.
כן?
אז אם אנחנו רוצים להבין איך אבולוציה עובדת, להבין את זה בתולעים זה נורא חשוב, באיזו מידה זה תורם לאבולוציה, בדרך כלל שחושבים על אבולוציה, חושבים על תהליך שמתרחש לאורך מיליוני שנים, נכון. הוא נורא איטי והדרגתי.
כן. יש היגיון שזה יהיה מהיר בעצם, כי הסביבות כל הזמן משתנות, כאילו חייב להיות איזשהו מנגנון, שהוא כאילו מעבר לברירה הטבעית.
העניין זה שתיאורטית אפשר ללכת לכאן ולכאן, ולתת טיעונים, כל מיני טיעונים.
בצמחים רואים את זה, רואים שינויים בין, כאילו...
נכון, אבל גם הרעיון של הורשה של תכונות נרכשות, הוא מאוד אינטואיטיבי. עדיין, להראות את זה זה סיפור אחר, ולהבין מה מידת ההשפעה של זה. יש פילוסוף כזה שכתב פעם לפני המון שנים, שב... כשכל תחום בביולוגיה, ברגע שהוא בוגר מספיק, אז כבר רואים שזה קורה וזה קורה, ואז השאלות נהיות על עד כמה זה חשוב. Okay? מה השאלות של, מה הסיגניפיקנס של זה. כן. אני חושב שאנחנו שם עכשיו, שזה הרבה. קודם היינו כן, במצב נכון. שזה לא קורה, קטגורית, נכון. וזה הדבר האחרון שאסור להגיד שקורה, והיום אנחנו במצב, 15 שנה אחר כך, שאנשים, אוקיי, זה קורה, אבל עד כמה זה משפיע, כמה זה חשוב, כמה זה שמור, ו...
כי איזה כוח אבולוציוני מטורף, כי אם רוב בעלי החיים הם לא בני אדם ולא יונקים.
וגם ביונקים אולי זה קורה, ואנחנו עדיין לא מבינים את זה. כמו שאמרנו על DNA, גם שם זה לקח, ועל הורשה רגילה, להבין שחוקי מנדל תופסים לבני אדם. לקח הרבה זמן. להבין ש-DNA הוא החומר המורש, לקח המון זמן. זה, אז אני מקווה שפה זה יהיה יותר מהיר, אבל, כן. אבל אנחנו, זה ישפיע, אם זה קורה, אז זה ישפיע גם מבחינה תיאורטית, על מה יכול ולא יכול לקרות באבולוציה ובהורשה. אמרנו קודם על זה שאולי מה שאתה חושב משפיע על תורשה. מחקרים בתולה, כן? וגם זה ברמה הכי פרקטית, כרגע כל זוג שרוצה להוליד תינוק בישראל, הולך לעשות בדיקות גנטיות, כרגע בודקים כמה גנים, בקרוב נכון. יבדקו את כל הגנים, אבל הלבל האפיגנטי, הרובד הזה, נכון. שהוא רובד שהוא גם יותר פלסטי, ואפשר לעשות איתו משהו. זאת אומרת, אפשר לעשות ברירת עוברים, כדי לברור את העובר, את הביצית שבה ה-DNA לא יכיל מוטציה. כן? אבל... הרובד האפיגנטי הוא דינמי ופלסטי, הוא משתנה כתוצאה מהסביבה, יכול להיות שיגידו לאבא, תשנה את התזונה, או לאמא, תעשי ספורט, לא יודע, וזה ישנה את הפרוגנוזה של מה יקרה לילד בסופו של דבר. אנחנו עוד לא שם, אבל כן. אם זה יהיה שמור בבני אדם, אז אנחנו נאפיין את ה-RNA בביצית ובזרע, וזה יפתח כל מיני אפשרויות.
נכון, ממה שאירוע עד עכשיו ביונקים, אם אפשר להתווכח על ההצלחות או זה, סטרס הוא מאוד משפיע. אם כבר יש משהו שכן, סטרס, אם הוא מקושר לריח, אם הוא מקושר למשהו אחר, זאת אומרת, פחד, טראומה.
אני חושב שמה שאנחנו יודעים ביונקים, יש כמה מחקרים מאוד טובים כן. מהשנים ממש האחרונות, למשל, מחקר של ג'יימי אקט מנייצ'ר מלפני שנתיים, שברור שתזונה, וגם כל מיני דברים אחרים שעוברים על האבא, למשל, חשיפה לאנטיביוטיקה דרמטית,
כן.
משפיעים על הילד. זה אנחנו יודעים בעכברים, בצורה די משכנעת, במחקרים שעשו in vitro fertilization, הפריית מבחנה, לכמות אדירה, אני לא זוכר מאות או אלפי עכברים, בניסויים מאוד מבוקרים וטובים, אבל שימי לב שמדובר בהשפעה על הילד, על הדור הבא,
כן.
אוקיי? הזרע כבר קיים היה אצל האבא, זה יכול להיות שהושפע ישירות, אוקיי? לא מדובר פה בהורשה אפיגנטית אמיתית לכמה דורות קדימה.
אוקיי.
את זה, את הניסויים האולטימטיביים, הסופר משכנעים והמנגנונים האלה, גם המחקרים האלה לא מאוד מנגנוניים. הם מראים בצורה חד משמעית שיש שינוי, אבל מה בדיוק המנגנון לא ידוע.
אבל כבר זה מיינדבלואינג.
אבל זה כבר מיינדבלואינג, נכון. האם זה ימשיך עוד כמה דורות קדימה ומחייב מנגנון חדש לגמרי של הורשה, של שכפול, של מידע שהוא לא DNA, ביונקים עוד לא יודעים.
כן.
בתולעים, בהחלט קורה.
כן. אז אני חושב שהמסר שלנו, אבל בהחלט הוא כאילו להורים, זאת אומרת, אבא ואימא, כאילו, אני חושבת שכן, יותר ויותר גם, זאת אומרת, אנחנו מבינים שזה גם הורשה תרבותית, וגם גם אם יש או גם אם אין הורשה אפיגנטית, טראומה ותזונה, והצורת חיים שלנו כן משפיעה על הדורות הבאים, בהרבה מאוד דרכים. אז...
בדרכים תרבותיות אין שום ספק, ברור שאנחנו צריכים להיות הורים טובים, ויש אחריות למה שאנחנו עושים.
לא, אבל אפילו על מה שאנחנו עושים לפני שהבאנו את הילדים, אפילו המחשבות, לא יודע, זאת אומרת, זה לא, עדיין אין מנגנון מוכח והכל, אבל אני אומרת ששוב, זה משפיע על נוירוטרנסמיטורים, זה משפיע על הרחם, זה משפיע על הזרע, כאילו הרבה דברים שאנחנו עושים, סטרס משפיע על הזרע, אנחנו יודעים את זה, טראומה משפיעה על הזרע, טראומה משפיעה על הרחם, זה, זאת אומרת, זה לא הנושא של השיחה, זאת אומרת, אנחנו מדברים
באמת על... אני בכוונה מעדיף להיות אקסטרה זהיר, כן? אבל על הסביבה הרחמית, בטח מיליון דברים משפיעים, וזה ברור. נשים אוכלות תוספי מזון, פולט נגיד, למשל, זה ברור, כן? שזה משפיע על אחר כך התפתחות המוח בעובר.
כן, אז אני אומרת, כי אני פה הרבה פעמים מדברת על המנגנונים של האפיגנטיקה, ושזה בעצם מראה לנו ש... נגיד אם אנחנו מסתכלים אפילו על גיל ביולוגי וגיל כרונולוגי של בן אדם, נכון? זה לא כזה הגיוני לספור את השנים שלנו. הגיל הביולוגי הוא באמת הרבה יותר משנה. והוא מורכב בוא נגיד, 20% גנטיקה, 80% אורח חיים. יש המון השפעה גם לאורח החיים של האדם, גם על המודיפיקציות על גבי ה-DNA, אם נקרא להם, וכן או לא על ההורשה
לדור הבא. כן, אם אנחנו מדברים על DNA אפילו, אז תכונות מורכבות, יש תכונות שהן 100% גנטיות, והסביבה לא משנה בכלל. בדרך כלל תכונות שמושפעות מקצת גנים.
למרות גובה לא. גובה מאוד
משפעת סביבה. תכונות למשל שמושפעות מגן אחד. מה שירשתם ההורים, זהו. לא משנה מה קרה, יש תכונות כאלה, תכונות של מחלות, שהן ב-100% פנטרנט, ירשת את המוטציה, תהיה לך את המחלה. אבל רוב התכונות המורכבות, הן מושפעות מהמון המון גנים, גובה, אינטליגנציה, חוש ומור, המון דברים, וכמעט כל התכונות המורכבות, אני לא מכיר יוצא דופן, מושפעות גם מהסביבה.
כן.
בין אם זה מורש או לא, זה סיפור אחר.
כן. מה מעניין אתכם עוד לחקור? טוב, אין סוף, אבל...
יש מיליון דברים שמעניינים, אנחנו גם חוקרים, המון דברים שהם לא זה. בערך חצי מהמעבדה חוקרת הורשה אפיגנטית, וחצי מהמעבדה חוקרת דברים ממש ממש שונים. אפשר לדבר, אני לא יודע כמה זמן יש לנו, ואפשר להזכיר רק בכותרת.
כן.
בהקשר של הורשה אפיגנטית, אנחנו חוקרים, אני רוצה לדעת אם זה משפיע על אבולוציה, אני רוצה לדעת אם זה שמור באורגניזמים אחרים, אני רוצה לדעת מה הגבולות.
איזה אורגניזמים אתם בודקים?
אז אנחנו בינתיים מתחילים, קודם כל עם תולעים אחרות.
עוד תולעים.
אוקיי? שהתולעים האלה, פלנרה שהזכרנו, זאת תולעת וזאת תולעת, אבל הן רחוקות אחת מהשנייה, 550 מיליון שנה באבולוציה, בן אדם ועכבר הזה, זה 90 מיליון שנה, זה ממש אחר.
כן, אוקיי?
אז אם זה קורה פה וקורה פה, זה כבר אומר משהו. אבל אנחנו רוצים גם לדעת אם זה קורה באורגניזמים אחרים, כולל יונקים. כרגע אנחנו לא עושים הרבה בכיוון הזה, אבל זה בשאיפות היותר ארוכות שלי. איך זה משפיע על אבולוציה? מה גבולות הגזרה של ההורשה הזאת? דיברנו על זה שאולי המוח ומחשבות משפיעות על ההורשה האפיגנטית בתולעת. מה כן ומה לא? ואיך? מה המנגנונים? אלה השאלות שמעסיקות אותי בתחום הזה. האם ההורשה האפיגנטית, איך היא מדברת עם ההורשה הגנטית? זה שאלות מאוד חשובות. וזה מה שאנחנו חוקרים שם. כשזה נוגע לתחומים אחרים, אנחנו חוקרים דברים ממש שונים. עבדנו על DNA עתיק של המגילות הגנוזות בקומרן. עבדנו על פרזיטים של מוח שאנחנו מהנדסים אותם בשביל להביא תרופות. עבדנו על קבלת החלטות אירציונלית ברמה המולקולרית בתולעים. עבדנו, יש לנו מחקר חדש שיצא עוד חודש על הערכת זיכרון באותו הדור. אפשר להעריך...
מה זה על הערכת זיכרון?
כן, או דחיית שכחה.
איך עושים את זה? קור, חום.
מים. זה... נושא לשיחה ארוכה, תראו את המאמר עוד חודש, כן. ואז גם יהיה עליו, אני חושב הרבה רעש, אבל בתולעת בדרך כלל היא שוכחת אחרי שעתיים, ואנחנו יכולים להעריך לה את הזיכרון פי 10 בערך,
וואו.
כולל גם עם תרופות שרלוונטיות לבני אדם, אז שם סיפור סופר מעניין, שעבדנו עליו המון זמן.
כן.
אנחנו עובדים על המון דברים מעניינים.
מרתק, ממש, ממש, ממש. אז עודד, ממש, ממש תודה לך.
תודה לך.
זו הייתה שיחה מרתקת.
תודה רבה.
המון המון בהצלחה. תודה רבה.
תודה.